למאזינים שלום וברכה על כולם. אי אפשר לעמוד על טיבה של ההיסטוריה הישראלית מבלי לקבל מושג כלשהו על התפקיד שמילאה יציאת מצרים ביצירתו של עם ישראל. אותו מאורע ייחודי מלפני יותר מ-3,000 שנה, בצאתו ממצרים, השיג עם ישראל לא רק את קיומו ההיסטורי בתור עם חדש, אלא גם את יהודו. לפני מתן תורה אפילו, העם הזה נשא בקרבו מימד מטאפיזי, מטא-היסטורי, שכמובן המתין להופעתו בעולם הזה. מתי הוא הופיע? כשעם ישראל הופיע, ואז אותו מימד התלבש בו. מימד ששינה את המבנה היסודי של כל המציאות. אכן כן, יציאת מצרים בעצם הביאה חידוש מיוחד לעולם. החידוש הזה מקביל אפילו לבריאת העולם. זהו עולם חדש. יש עולם שלפני יציאת מצרים, ויש עולם חדש שלאחר היציאה ממצרים. יציאת מצרים שווה בערכה לבריאתו של העולם. חז"ל מלמדים אותנו שיש להבין את יציאת מצרים לפי אותה עמקות שנתפסת בנושא בריאת העולם. הרי לשני המאורעות חשיבות דומה, עד כדי כך שהתלמוד במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב' מעמיד התלמוד את שתי הבחינות, גם את בריאת העולם, גם את יציאת מצרים, זו מול זו. שתי דעות, אחת של רבי אליעזר, אחת של רבי יהושע. רבי אליעזר סובר שצריך להתייחס לבריאת העולם כשהחומר הופיע לראשונה, ורבי יהושע חושב שצריך להתייחס לבריאת העולם רק בהופעתו של עם ישראל. לכן, הראשון מדבר על חודש תשרה, זמן הבריאה, דה פקטו, והשני מדבר על יציאת מצרים, בניסן. כמובן ששניהם דוברים אמת. בתשרה נברא העולם והתחדש יש מאין, אבל הדבר הזה לא נודע ולא התפרסם. עד כדי כך שעובדי האלילים היו מכחישים ואומרים שעולם כמנהגו נוהג. תמיד העולם היה. אלא שבניסן היה החידוש הגדול ביציאת מצרים, וראו כל העולם כי אלוהי האלוהים ואדון האדונים הוא זה שחידש את העולם, את כל הבריאה, יש מאין. על כן, בידו של הבורא, אותו אחד, יחיד ומיוחד, להרס את החומר, לשדד את כל מערכות הטבע, את כל החוקים של הטבע, וכמובן לבנות את הכל מחדש. הכל כפי רצונו ברוך הוא. ולכן העולם אכן נברא בתשרה, אבל נודע והתפרסם בניסן. מטעם זה נקרא פסח בשם שבת, שמורה בעצם ומפרנס את כל העולם דרך השפע הראשוני המקורי שלו. אם כן, רבותיי, הכרחי היה שבריאת העולם תגרור בעקבותיה את יציאת מצרים, שהרי רק כך נודעו הכוונה והרצון שעמדו מאחורי הבריאה. העולם שבו מושקעת כל מחשבת הבורא, שעליו לשקף נאמנה את הרצון האינסופי, עולם כזה הינו בהכרח גם מסך ולבוש, מסך שמסתיר את האינסופיות האלוהית, ועל מנת לגלות את רצון הבורא מוכרחים לפרוץ את גבולות הבריאה כביכול, וזו תכליתה, זהו עניינה של יציאת מצרים. מדובר איפה בחלק מתוכנית הבריאה, חלק שמשלים את הבריאה ומגלה את הכוונה שביסודה. על כן, אי אפשר להבין את משמעותה של יציאת מצרים אם נצמצם אותה במישור של המאורעות בלבד. הרי אין די בידיעת הדבר שעם ישראל נולד כאומה ביציאת מצרים, למרות שהדבר חשוב. אבל כדי להבין את המציאות של עם ישראל, צריך להבין את ההקשר להשקפת העולם החדש, שמופיע דווקא בזמן השחרור של ישראל מן העול של מצרים. לא מדובר בשחרור של עבדים בלבד במבט ההיסטורי לבדו, אלא שהעולם שלפני לידתו של עם ישראל אינו אותו עולם אחר הופעתו של העם הזה. ועוד לפני מעמד הר סיני, הוא מביא עמו השקפת עולם חדשה, וכבר אז מתגלה דרכו של עולם חדש. מעמד הר סיני שיקרה רק 50 יום לאחר יציאת מצרים, אינו אלא ביטוי של בירור של כל המשמעות של העולם החדש שאכן החל ביציאת מצרים. צריך להבין שמגמת הבריאה הייתה נסתרת עד הופעתו של עם ישראל, עד הופעתו של דוברו של האל. הרי אם אין ישראל בעולם, אין גילוי של רצונו יתברך, שהרי הקדוש ברוך הוא חשב וברא את עם ישראל רק לצורך גילוי שמו בעולם. ואם העם הזה עדיין לא הופיע בהיסטוריה, איך יתגלה רצונו יתברך? אפילו אברהם לא יכול היה להגיע למלוא ההתגלות הזאת. הדיבור נוטל מאורפל, סתום, בחוויה הנבואית של האבות, גדולים ככל שהיו. חשיפתו המלאה של הדיבור האלוהי התאפשרה רק ביציאת מצרים. יציאת מצרים אינה רק שחרור של אומה, אלא גם שחרורו של דבר השם היוצר את העולם. המוכרח להתקשר למי שיודע להקשיב לו. ואם אין עד לדבר הזה, הרי שאין הופעה. הדיבור הוא שהכריח את יעקב ואת זרעו לרדת לתחתית ההוויה למצרים, על מנת לגרום בכך להתפרצותו הגואלת וללידתו של העם נושא הדיבור האלוהי. כשעלה בידו של משה להבין את המהלך של עם ישראל, הוא הבין שבעצם מדובר ביותר מאשר מהלך היסטורי. הוא הבין שמדובר בתהליך של גאולת הדיבור האלוהי, לא פחות מזה. זה מה שמלמד הזוהר הקדוש, שבמצרים הדיבור האלוהי היה בגלות. הדבר הזה קשור לידיעת השמות האלוהיים, שהרי רק אז הוכשר הצינור לגילוי הקדוש ברוך הוא על ידי הפעולות שלו, כשהפעולה המרכזית היא כאמור יציאת מצרים. רבותיי, צריך להבין כאן שידיעת השמות פירושה ידיעת כל מישורי המציאות, ויציאת מצרים התאפשרה רק בשעה שמשה השיג את הידיעה הזאת. זאת כוונת הדיבור האלוהי אל משה: אני אדוני, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי י' כבפקה, לא נודעתי להם. כלומר, כל הדיבור האלוהי אל משה מדבר כאן רק על הופעת שמות, על גילוי שמות, וצריך להבין את התוכן של המאמר האלוהי הזה. השם הזה בין ארבע אותיות, י' וה' ואות ו' ואות ה', כולל בעצם את כל מישורי היש, את כל מישורי המציאות, עד השורש הגבוה ביותר. השם הזה, שם הוויה, הוא המקור לכל האמירות, לכל הידיעות, ובשל קדושתו אי אפשר אפילו לבטא אותו בשפתיים, כי אם רק בקריאה, כלומר י' כ' ו' כ', אפילו את הה' אנחנו לא מדגישים. רש"י מסביר, לא הודעתי, לא כתוב, אלא לא נודעתי, כלומר שידעו את השם הזה, קריאה פשוטה בספר בראשית מראה שאכן שם הוויה היה ידוע לאבות. אבל לא נודעתי, זה לא ידיעה פנימית. ההתגלות האלוהית הראשונה לאברהם פתחה בעצם את השורש של כל ההיסטוריה. שהרי נאמר, אני י' כבפקה אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ אשר הזאת לרשתה. כלומר שהאבות ידעו את השם האלוהי, אלא שידיעתם כאמור לא הייתה שלמה. והחיסרון בידיעה של השם, החיסרון הזה הוא שהביא את אברהם לשאול, אדוני אלוהים במה עדה כי עיר השנה. והמפרשים מבחינים כאן סדק באמונתו של אברהם במוחלטות של דבר השם. לכן היה צורך ב-400 שנים של ירידה לגלות למצרים כדי לתקן את החיסרון הזה. יוצא שתכליתה העליונה של הבריאה היא להביא את הנברא לידי הכרה שלמה, הכרה שכוללת את כל הידיעות בתוכה. ידיעה העולה עד השורש העליון, עד האני כביכול העליון האלוהי המחולל בדברו את העולם, את כל המציאות. אלא שהדיבור האלוהי כאמור היה קלו בתחילתו בבריאה עצמה שהדיבור הזה חולל. כלומר, הדיבור חולל חומר, ובתוך החומר הזה הדיבור הלך והתלבש ונגנז ונעלם. באופן כזה שאין הנברא כבר הצליח להשתחרר מאותה קליפה עולמית של הנברא ולהגיע אל הדיבור הטהור. העולם בכל פערו כמובן תמיד נושא את הדיבור האלוהי בקרבו, אלא שהדיבור הזה נשאר דומם. הדיבור נעלם באלף בתוך החומר שהוא בעצמו ברא. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, ואותם עשרה מאמרות בעצם נבלעו בתוך החומר עצמו של הבריאה. דוד המלך אומר לנו בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל. היינו אמורים לשמוע את כל הדברים. מעשה ידיו מגיד הרקיע, גם הרקיע מספר לנו. יום ליום יביע עומר, כל יום אומר את דברו. ולילה ללילה יחווה דעת, כל לילה מביא איתו דברים חשובים ודעת נוספת לעולם. ובכל זאת אומר דוד המלך, אין עומר ואין דברים. למה? בלי נשמע קולם, כי לא היה עדיין מישהו שמסוגל לשמוע את הדברים. במילים שלנו, עם ישראל טרם הופיע בהיסטוריה. ולכן המצב היה כזה עד ליציאת ישראל ממצרים, שהדיבור האלוהי היה באילמות, מתהלך בתוך הבריאה עצמה, ולכן היינו חייבים לשחרר את הדיבור האלוהי מן הקליפה הזאת, קליפת השתיקה. ואומנם עלה בידי אברהם בצאתו מאור כסדים לשבור מקצת מעובייה של הקליפה, אך לא היה די בכך. הדיבור והשמיעה השתחררו לגמרי רק בהתפוררותו של כל האובי של המסך הזה של העולם הנברא, שמצרים היא המייצגת את האטימות הגדולה הזאת. ולכן, אנוס על פי הדיבור, ירדנו אל עומק תומת מצרים, כדי שהבורא יוכל לשבור את הקליפה הזאת ולגאול ממנה את הדיבור, את דיבורו שלו, יחד עם יציאת ישראל ממצרים. יציאת מצרים נהייתה בעצם לשחר העולם החדש, בו ניתן להשקיף על דבר השם ולשמוע בקולו. באמצעות עם ישראל בלבד החל העולם לשמוע את הדיבור האלוהי. על כל פנים, על ידי שליח כמובן. עם ישראל הוא השליח. העולם החדש הוא עולם שהגיע להשלמה מסוימת. יצאנו מ-2,000 שנה של תוהו ובוהו, כדי להתחיל עכשיו עולם היסטורי, אמיתי. עד כאן היה פרה-היסטוריה. ההיסטוריה האמיתית החלה ביציאת מצרים, סוף סוף עומד לו לבורא בן שיח שהוא חפץ בו, עם ישראל, שלמענו נברא העולם, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ברכת השם על כולנו, שבת מבורכת.